אנחנו מתחילים קצת לעסוק בתלמוד תורה, מצוות תלמוד תורה לקראת שבועות, חג מתן תורה. אז זאת הזדמנות טובה לברר קצת את העניין. אני בעצם אעסוק היום בשאלה של מטרת הלימוד. זאת אומרת, האם לימוד על מנת לעשות כדי לדעת את ההלכה, או שיש ללימוד איזשהו ערך עצמי, או שיש לו מטרה אחרת, זה החלק הראשון. אחר כך אני אדבר קצת על מצוות תלמוד תורה, היום אני אדבר על תלמוד תורה. אחרי זה אני אדבר על מצוות תלמוד תורה. זה לא, כמו שאני אנסה להראות, זה לא בדיוק אותו דבר. ובסוף אני אקשור את זה, שני החלקים האלה. טוב, אז מקובל הרבה פעמים לחשוב, סך הכל זה מאוגן גם בדברי חז"ל, שעיקר מצוות תלמוד תורה זה ללמוד על מנת לעשות, על מנת לקיים. ולכאורה נראה שמטרת הלימוד בעצם, הלימוד הוא איזשהו אמצעי במובן הזה, כדי לדעת בסופו של דבר את ההלכה, לא המארץ חסיד, זאת אומרת, צריך לדעת מה לעשות. אני מדבר כרגע על האגפים ההלכתיים בעיקר של הלימוד, אבל כבר כאן אני לא יכול להימנע מלהעיר שלפי התפיסה הזאת כך קשה להבין את האגפים הלא הלכתיים שלו. זאת אומרת, אם באמת המטרה היא רק לדעת מה לעשות, אז יותר קשה להבין את החלקים גם בתורה שבכתב וגם בגמרא או בכל מקום אחר, את החלקים הלא הלכתיים שלכאורה אין להם מטרה מעשית ישירה. אז אפשר היה להגיד, בסדר, הכוונה זה לדעת מה לעשות במובן הרחב. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה לומד, וכן, בספר בראשית, הרי נקרא ספר הישר. יש רש"י הראשון בתחילת פרשת בראשית, אז רש"י אומר שם, כן, אמר ביצחק שם, למה התורה לא התחילה את התורה מחודש הזה לכם ראש חודשים? והוא עונה שהקדוש ברוך הוא רצה, זאת אומרת, יום שם היום הוא אומות העולם נסתים אתם וכבשתם נחלת שבע אומות, ולכן הוא כתב את התורה כדי להגיד לנו שהוא עשה את הארץ ונתנה לאשר ישר בעיניו. ועל פניו הרש"י הזה הוא מוזר, כי הוא מסביר את שני הפרקים הראשונים של ספר בראשית. שני הפרקים הראשונים של ספר בראשית מתארים את הבריאה, אבל מה עם שאר הספר והפרשיות הראשונות של ספר שמות? הרי השאלה הייתה, למה לא התחילו בפרשת בו? אז איך הגענו עד פרשת בו? את הבריאה הבנתי. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהוא בעל הבית. הוא עשה את העולם, הוא מחלק את זה למי שהוא רוצה. ומה עם השאר? אז נדמה לי שהדברים האלה כתובים בתוך דין. כוונת רש"י בעצם לענות גם על זה. רש"י אומר, והוא נתנה לאשר ישר בעיניו, כל השאר בעצם בא ללמד אותנו למה הקדוש ברוך הוא החליט לתת את הארץ לאותם שהוא החליט לתת להם. זאת אומרת, והוא אומר שכיוון שהם ישרו בעיניו, ולכן זה נקרא ספר הישר, כמו שאומרים חז"ל, ספרן של ישרים. זאת אומרת, ההמשך של ההתחלה של הספר נועדה להגיד שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית, הוא ברא את הארץ, ולכן הוא יכול לחלק את זה למי שהוא מוצא לנכון, וההמשך בא להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן את זה למי שהוא נתן, לא בכדי, זאת אומרת, לא כהחלטה שרירותית. אלא בגלל שהוא ראוי לזה, זה היושר, הישר, כן, אז זה בא ללמד אותנו בעצם את היושר, ולכן זה נכתב. אז אם אני לוקח את זה לענייננו, אז זה בעצם אומר שיש בתורה חלקים שהם לא הלכתיים במובן הרגיל. שימו לב, ההנחה של השאלה הייתה שהתורה בעצם הייתה צריכה להתמקד אך ורק בהלכות, נכון? מה שואל רבי יצחק? למה התורה לא התחילה בחודש הזה לכם ראש חודשים? למה שהיא כן תתחיל שם? מה זה השאלה הזאת? מה עדיף החודש הזה לכם ראש חודשים? אז מה ספר בראשית? יש לזה מצווה, נכון? זאת אומרת, ההנחה היא שהתורה אמורה להכיל רק את המימדים ההלכתיים שלה. והשאלה הייתה, למה צריך עוד? מה עם השאר? למה נועדו השאר? זאת ההנחה של השואל. והתשובה הייתה שבעצם החלקים האחרים נועדו להראות מה זה נקרא להיות ישר. אז לפי התפיסה הזאת, אז בהחלט יש איזושהי משמעות מעשית גם לחלקים הלא הלכתיים. זה לא משמעות במובן של החייב והעצור, במובן ההלכתי הפשוט, אבל כן, זה מלמד אותנו באיזשהו מובן איך ראוי להתנהג, לחשוב וכדומה. אז יש לזה איזשהן השלכות מעשיות, ולכן זה לא נורא. זאת אומרת, עדיין אפשר להישאר עם התפיסה שהתורה היא בעצם אמצעי כדי לדעת מה לעשות. רק לדעת מה לעשות זה לא רק ההלכה במובנה המצומצם, אלא זה גם מעגלים רחבים יותר, מוסר, כן, דרכי חיים וכדומה. אז על פניו, אני, כמו שאמרתי קודם, התפיסה הזאת, אני חושב שהרב עובדיה וככה ביתו או תלמידיו מבטאים בצורה מאוד חזקה את התפיסה הזאת. את התפיסה שאומרת שלימוד עניינו לדעת מה לעשות. זאת אומרת, לכן צריך ללמוד על איבא דהלכתא ובלי הפלפולים, כן, כמו שתמיד צוחק על הלימוד הישיבתי, האשכנזי, שמתעסקים בכל מיני דברים שבעצם בסופו של דבר לא נגמרים בהלכה או לא לומדים, לא לומדים להלכה. אני לא חושב שזה היה התרומת. התרומת הייתה למה הוא לא הביא את המקורות שלו. אז למה הוא...
למה
הוא מגיע רק לסוף?
זה מתן תורה.
אבל התשובה
של הרמב"ם למעשה הייתה שזה מה
שיהודי
צריך
כדי לומר מצוות. לא, אבל הרמב"ם אומר הפוך. הרמב"ם אומר שהוא כותב את היד החזקה, כדי שתלמד את זה, תדע מה צריך לעשות, ואז תוכל להתחיל ללמוד. אז אל תבזבז את הזמן על הגמרא, כי הגמרא זה רק בשביל לדעת מה לעשות, אז אני אסתכל לך ביד החזקה. ועכשיו תוכל להתחיל לעסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. להפך, דווקא התפיסה של הרמב"ם נראית אחרת. טוב, אבל בכל אופן, אז זה אומר שהתפיסה הזאת בעצם הלימוד מטרתו להנחות אותנו איך להתנהג, או מטרתו היא מעשית. אולי התפיסה הנגדית, שזו תפיסה שמקובלת יותר בישיבות, או ישיבות שהן בכלל ישיבות כזה, ישיבות ליטה, וההמשכים שלהן, זה תפיסה שאומרת שהלימוד יש לו איזשהו ערך כשלעצמו, לא רק בתור אמצעי כדי לדעת מה לעשות, אלא זה דבר שהוא בעל ערך של עצמו. כשאני אומר ישיבות ליטה, זה לא לגמרי מדויק, ישיבות חסידיות נדמה לי במידה רבה גם כבר עוקבות אחרי העניין הזה, למרות שיש ניואנסים, אולי אני אעיר על זה קצת בהמשך. כן.
לראש פרשת בחוקותיי רש"י במפורש, אם בחוקותיי, מדבר על הלימוד כלימוד עם ערך סגולי נפרד מהצורך.
הרש"י הראשון של פרשת בחוקותיי זה ממש פרשת השבוע, אתה מזכיר לי, יש שם, טוב, אולי אני אדבר על זה אחרי זה, כי זה ברש"י הזה אפשר לדבר הרבה. אז זה בדיוק בהקשר הזה, לא משום מה ברח לי, זה בדיוק פרשת השבוע, נכון? טוב, נראה אולי בהמשך. בכל אופן, אז הצד השני הוא בעצם של הלימוד, יש איזשהו ערך עצמאי, והוא לא רק אמצעי כדי לדעת מה לעשות. אני אביא דוגמה מהנושא הקודם שלנו. דיברתי על חלקי השולחן ערוך, או של משפט, איך להגדיר את החלקים השונים האלה זה מול זה. וכשהגדרתי את חושן משפט, אז אמרתי שחושן משפט הוא ספר הזכויות ההלכתי. כן? איזה זכויות יש לאדם, זה בעצם אוסף הסעיפים של חושן משפט, רובם לפחות. ומה זה אומר שיש לבן אדם זכות? כשיש לבן אדם זכות, פירוש הדבר זה שהוא יכול גם לוותר עליה. אני לא יכול לוותר על איסור אכילת חזיר. אבל אני יכול לוותר על זכות ששמו לי כסף, אני מוכן לך, אני מוותר לך, או שומר, או המפקיד, לא משנה, יכולים לוותר זה לזה, ודיני חוזים, יכולים לוותר זה לזה, הדברים שמגיעים להם, וזה לא פעולה שהיא נגד התורה, זה מותר לך תחילה, זאת אומרת זכותך, זה הקטע שלך, אתה עושה, תעשה את זה, אלא מה, אז מה אנחנו לומדים שם בדיני שומרים, שאנחנו לומדים, את מה מגיע לי, אחרי שאני יודע שזה מגיע לי, אני יכול גם לוותר. אתה יודע, אבל אני לומד את מה שמגיע לי. עכשיו, כדי לחדש את זה, אז אמרתי שלמעשה, מה ינהג בפועל היום בדיני שומרים? מה שינהג בפועל זה החוק של המדינה.
כל תנאי של הממון.
כן, נכון. החוק של המדינה בעצם הוא זה שקובע. או, אם שני אנשים עושים תנאי ביניהם, אז כמובן זה גם בסדר. אבל לא חושב משפט. החושב משפט הוא לכל היותר ברירת מחדל במקום שבו אין התנאיה מפורשת אחרת, או של שני הצדדים לחוזה, או של המדינה, של החברה, של הקהילה שבתוכה הם פועלים. ואם זה כך, אז זה בעצם אומר שכשאני רוצה לדעת מה לעשות, אני צריך ללמוד את ספר החוקים של מדינת ישראל, ולא את חושב משפט. כי זה בסופו של דבר ההנחיה המעשית, ההלכתית. אז מה זה חושן משפט? הרי ברכת התורה אנחנו לא מברכים על לימודי משפטים בדרך כלל, ואנחנו כן מברכים על לימוד חושן משפט. כשבעצם מה לעשות לומדים כשלומדים משפטים. בחושן משפט הוא לא נוגע להלכה כמעט כולו, לא נוגע להלכה היום, לכתחילה, לא מבקים את המצב הזה, זה לא איזה מצב שהוא תאונה היסטורית, זה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. ומחילת כבודם של אלה שאומרים אחרת, אני חושב שזה לא נכון. אז מה המשמעות של העניין שחושן משפט הוא תורה והמשפטים לא? לימוד משפטים לא. כן, ברור. אני מביא את הדוגמה הזאת כדי להראות שבעצם אתם רואים שלימוד תורה אין פירושו כדי לדעת מה לעשות. כי בשביל לדעת מה לעשות, אני יכול ללמוד משפטים. למה צריך ללמוד חשב משפט?
אבל ישר אומר אותו דבר על ישראל שעומד הלכות קורבנים להלכות מקדש.
אוקיי.
אוקיי, זה לא
שזה לא מכיר. זה עוד ראייה, נכון. למרות שאתה יכול להגיד, נערה יבני המקדש.
זה בשביל לשמר את זה הלאה.
כן, נערה יבני המקדש, אז כן נצטרך לעשות את זה מעשית. אבל פה בחושן משפט זה גם זה לא נכון. מה הבעיה? שיבוא המשיח גם כן יהיה חוקים של המדינה, וגם שם זה מה שיקבע, וזה לא יהיה חופף לחושן משפט. אני מקווה לך.
אגב, אם אתה גר
באנגליה, אתה רוצה לראות חוקי אנגליה. נכון, אם אתה גר באנגליה, אתה רוצה לראות. אבל ברור שברכת התורה אני לא אברך על זה. זה לא תורה. למרות שזאת ההנחיה מה לעשות. אז מה אתה אומר?
אבל אמרנו,
מה?
אני חושב שיש פה הנחה שיש לה ערך בצד של הקיק. של הכיבוד של הזכות התיאורטית של האחר.
כן, אבל מה זה משנה? זה לא מעשי.
זה יכול להיות כן מעשי.
למה זה מעשי?
אתן לך דוגמה, חוקי תחרות. לא להקים חנות מול חנות.
אוקיי.
אז גם אם החוק של הרעננה יתיר לי להקים חנות מול חנות. סתם, קיוס מול קיוס.
כן.
יכול להיות שבתור יהודי שמתחבר להנהגה למה.
לא נכון.
אני לא עושה את זה.
אני חושב שזה לא נכון. לא נכון. אם החוק קובע, חברה קבעה חוקי תחרות אחרים, אז חוקי תחרות אחרים, זה לא איסור, זה חושן משפט. חוקי התחרות זה חושן משפט, זה לא איסורים. וחושן משפט, החברה יכולה לקבוע מה שהיא רוצה בתחום הזה. כל תנאי שבממות, במשנה ראשונה ובארבעתרה, אין עם זה שום מניעה לדעתי. ולכן אני אומר, אבל לא משנה, אז בוא נדבר על דיני שומרים. בסדר? לא על דיני. דיני התחרות תלמד וקבל עם ברכת התורה. ומה עם דיני שומרים? אלא מאי, כשאנחנו לומדים תורה, זה לא באמת ללמוד כדי לדעת מה לעשות. זה לא נכון. זאת לא הגדרה נכונה.
לא רע.
לא רע, כן. לא זאת מטרתו היסודית של הלימוד. בסדר, עוד רגע אני אחדד יותר. אלא יש משהו אחר. זאת אומרת, יש ללימוד איזשהו ערך לעצמו, ועדיין כמובן זה טעון הסבר למה אנחנו לומדים את הדבר שאותו לא מקיימים, אפילו בתור ערך עצמאי של הלימוד. כי אפשר היה להגיד, בסדר, נכון, המטרה של הלימוד יש לה לימוד ערך עצמי. לא כדי לדעת מה לעשות. אבל מה זה התורה שאותה צריך ללמוד? זאת אותה תורה שכשרוצים לדעת מה לעשות, אז זה מה שעושים.
מה בן תורה ומורה?
אז רגע, נגיע לבן תורה ומורה עוד מעט, זה גם דוגמה טובה.
סליחה, אם מישהו יבוא לדין תורה, דין תורה יהיה על חוק היהודים, לא על חוק...
לא נכון, מה פתאום? דיני ממונו, מה פתאום?
אם אני ואי ונגידים תורה, יש לנו מחלוקת על תחרות, אז הם ידונו אותי בדין.
בוודאי.
מה אתה חושב שאם יש בעיה בעלות או בשכנים, אז זה לא מוציא מה...
בחוקי העבודה, מה זאת אומרת? זה חושן משפט, זה המדינה קובעת.
דין תורה זה תגיד...
אני אומר, יש כאלה שיש להם אידיאולוגיה שהם לא מכירים בעצמם כחלק מה... מהחברה פה, ואז יכול להיות שהם לא... אבל גם שם, גם בעולה בבתי דין חרדיים, הם בהחלט מתחשבים במה שהחוק אומר, ובררים את מה שהחוק אומר, זה לא מנותח משם. אולי אצל סאטמר לא, אני לא יודע. אבל גם אין בכל המקומות... אה? כן. העיקר שלא את האפיונים. טוב, בכל אופן, אז המשמעות של העניין היא שאנחנו בעצם לומדים לא כדי לדעת מה לעשות. אז מה כן? זאת אומרת, למה באמת בכל זאת לומדים? אז יש... יש מאמר של רבי ישראל מסלנט, שנקרא מאמר חוק ומשפט. ושם מדבר על השאלה הזאת עצמה. האם אנחנו לומדים כדי לדעת מה לעשות? כי רבי ישראל מסלנט בעצם זה אחד מהאבות החשיבה הליטאית. אז שם אפשר לראות באמת את ה... את התפיסה הזאת, שם הוא מדבר על השאלה למה לומדים, האם לומדים כדי לדעת מה לעשות או שיש ללימוד איזשהו ערך עצמאי. והוא אומר שם, הוא מביא את המדרש של חז"ל, לא מדרש, את הגמרא, שאומרת שבן צורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? שני וקבל שכר. אז הוא שואל, מה זאת אומרת שני וקבל שכר? אומרת, את כל שאר התורה גמרנו, ולכן צריך עוד את השלושה פסוקים האלה כדי שיהיה לנו מה לעשות. אז אם המטרה היא כדי לדעת מה, שיהיה לנו פרנסה, כן, שלדעת, שיהיה לנו אפשרות ללמוד תורה, יש מספיק תורה גם בלי פרשת בן סורר ומורה. השלושה פסוקים האלה, חלק מהאנשים המגיעים אליהם כל החיים, וגם אלה שמגיעים, יש להם מה לעשות גם בלי זה. אז מה פשר העניין שזה נכתב בשביל שני וקבל שכר? אז הוא אומר שלא קוראים את זה נכון. מה שהגמרא אומרת, זה שבן סורר ומורה נכתב כדי ללמד את הרעיון של שני וקבל שכר. הבן סורר ומורה הרי לא היה ולא עתיד להיות. אז אם הוא לא היה ולא עתיד להיות, אז למה לומדים? ללמד לך שלא לומדים כדי לקיים. עכשיו זה בעניין עד בכל הלימוד, גם בלימוד שבו כן אנחנו עוברים לקיום, עובר לעשייתן, גם שם המטרה היא לא כדי לקיים, אלא כדי ללמוד, ללמוד כדי ללמוד. ובן סורר ומורה הוא רק הבניין אב. אגב, זה הרבה מעניינת אולי על הגמרא, כי בגמרא עצמה הרי מופיע שם טענה שאומר שהיה ואני ישבתי על קברו, כן, גמרא מפורסמת. אחד אומר לא היה ולא נברא, והשני אומר היה ואני ישבתי על קברו, זה לא מטריד את אף אחד מה שהוא אומר שם. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לצטט שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, הוא ישב על קברו. לא היה ולא נברא, ואנחנו ממשיכים לצטט ולפלפל בעניין הזה והכל. ואני חושב שהנקודה היא שזה בכלל, לדעתי זאת הייתה טוענה. איך הוא יודע שזה לא עתיד להיות הבן סורר הזה? אולי כן יהיה בעתיד. איך אתה יודע? הוא מתכוון ללמד את הרעיון הזה. הוא לא מתכוון להגיד, אחרי שבן סורר ומורה כן יהיה, זה לא הנקודה. הוא משתמש בפרשת בן סורר ומורה כדי ללמד אותי את העיקרון של שני מקבל שכר. אז הוא בא עם הקלוסקה של שירותה, אני ישבתי על קברו. בסדר, ישבתי על קברו, אז היא הנידחת. בסדר, זה הגמרא בהמשך שמה. אז היא הנידחת למה נכתבה, הרי לא הייתה ולא נבראה ולא עתידה להיות. שני מקבל שכר. זה לא טענה היסטורית. זאת אומרת, יכול להיות שהיסטורית זה כן יהיה או היה, זה לא הנקודה. אני משתמש בפרשת בן סורר ומורה כדי ללמד אותך מה זה תלמוד תורה. זה הנקודה, אז מה אכפת לי אם זה היה או לא היה?
אתה כל הזמן אומר מה זה תלמוד תורה, זה מה זה או מה זה גם? זאת אומרת, זה או שזה...
לא, זה גם וגם, בשאלה מה... זהו, זה רק. זה לא בשביל לדעת מה לעשות.
זה בכלל לא.
לא, בכלל לא. בוא אני אוכיח לך את זה עכשיו. בסדר? הוכחה פשוטה. הוכחה פשוטה. השולחן ערוך נפסק שנשים מברכות ברכת התורה. נכון? בה במידה אנחנו יודעים שנפסק שנשים לא מצוות במצוות תלמוד תורה. אז למה מברכים ברכת התורה? אז אומרים שם, מגן אברהם, משמע ברורה, מסבירים שם בגלל שהן צריכות ללמוד את המצוות שנוגעות אליהן. נכון? צריכות ללמוד כי יודעת מה לעשות. אז למה אתה אומר שהן לא מצוות במצוות תלמוד תורה? אז הן כן מצוות. מצוות שנוגעות אליהן. מצוות השולחן גרמה הן לא צריכות ללמוד. אוקיי. אבל את המצוות שנוגעות אליהן הן צריכות. גם אליי יש מצוות שלא נוגעות, אני לא כהן. אז אנשים יש להם עוד כמה מצוות שלא נוגעות אליהן. מה הבעיה? למה זה נקרא להיות לא מחויב בתלמוד תורה? כיוון שמי שלומד את מה שנוגע אליו למעשה זה לא תלמוד תורה. זה לא תלמוד תורה. הברכה היא ברכת התורה, היא באמת לא ברכת המצוות. היא הברכה על השייכות לתורה, לא על מצוות תלמוד תורה, וזאת תלמוד תורה נשים פטורות. זה כתוב מפורש בכל הפוסקים. נשים פטורות מתלמוד תורה, אבל ללמוד כדי לדעת מה לעשות גם נשים חייבות. אז מה זה נקרא להיות פטורים? הן פטורות מהלימוד כערך לעצמו. זה לימוד תורה.
קצת מוזר להגיד שהברכה ברכת התורה היא ברכה ברכה על ללמוד על מה שצריך לעשות.
לא, לא. המצווה היא תלמוד תורה. החברה אומרת, גם נשים מברכות, כי שייכות לתורה יש גם להן. במה? הן לומדות את המצוות שנוגעות אליהן. זה מין איזה נספח אחרי החיוב העיקרי, אבל החיוב היסודי הוא לא זה.
וזה מצווה
שלומדות את המצוות השאלה. אז אני אומר, קודם כל הן לא מקיימות מצווה.
אני לא חושב שאתה נותן מצוות נוגעות.
לא, זה בסדר. זה השאלה אם זה ברכת המצוות, זה הנושא של הפעם הבאה. אני אדבר על זה. בפשטות זה לא ברכת המצוות, ברכת התורה היא דאורייתא. לפחות בשיטת הרמב"ן. ברכת המצוות זה דין דרבנן. אז אני מדבר עוד על השאלה מה זה ברכת התורה, אבל ברור שנשים לא חייבות במצוות תלמוד תורה, הן אומרות אשר קיצנו מצוותיו וציוונו, גם בדלת הרבנן אנחנו אומרים אשר קיצנו מצוותיו וציוונו. זה לא, הנוסח הזה לא מוכיח הרבה.
לא רק מזה, זה גם נגמר שצריך להיות שוב, או, או, למה זה לא אחר?
לא צריך להיות, אבל אני מראה שזה ככה.
אני לא רואה...
הנה הראיה. תסביר, תגיד לי אתה. נשים פטורות במצוות תלמוד תורה, נכון? אבל ללמוד כדי לדעת מה לעשות גם הן חייבות. מסקנה של לימוד תורה זה לא ללמוד כדי לדעת מה לעשות, מה שהיה להוכיח.
זה לא רק, הוא שחבע שזה חלק, אבל זה רק חלק.
לא, זה מצוות בחלק ממצוות תלמוד תורה. בסדר, זה שם חלק מהתורה. אבל מה זה נקרא שהן פטורות ממצוות תלמוד תורה?
כל בן אדם
שובר רק בחלק. כן, מה זה נקרא להיות פטורות ממצוות תלמוד תורה? תסתכל בכל הפוסקים, מצוות תלמוד תורה נשים פטורות. אם מצוות תלמוד תורה זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות, אז נשים חייבות.
אבל אם אתה עומד על מנת לעשות, זה כן קיום.
לא, לא אמרתי שהן לא מקיימות את המצווה. אם הם ילמדו כדי לדעת, יש להם את המצווה באופן קיומי. הם יכולות לקיים כמו מצוות התשלום מהקרמה. אם הם עושות את זה, יש להם קיום מצווה. 100%. אבל הן לא חייבות. קיום, אין עליהם. עוד פעם, אני לא מדבר כרגע על השאלה מה מותר לנשים לעשות. זה דיון אחר. אני חושב שאנשים צריכות ללמוד כמו גברים. אבל אתה שואל אותי, מה הן חייבות? מבחינתי זה אינדיקציה לשאלה מה זה תלמוד תורה. אני חושב שזאת ראייה מוחצת.
אם יש איזושהי שאלה שצריך להתנהג, ואני פותח את המשנה ברורה כדי לדעת איך אני מתנהג, זה לא תלמוד תורה.
נכון. אז זה תלמוד תורה ומתעסק. אז סך הכל גם למדת תורה. עשית גם משהו שיש לו ערך מצד עצמו. אבל עשית את
זה... לא קיימתי מצוות
תלמוד תורה. לא, זה שאמרתי, אתה קיימת את זה ומתעסק. עכשיו זו שאלה אם מצוות תלמוד תורה צריכה כוונה או לא. סך הכל למדת תורה. אז אתה עושה את המצווה הזאת, אבל זה לא המצווה שבה אתה מחויב, זאת אומרת, אם זה רק כדי לדעת מה לעשות, אז בסדר, אז עשית את זה. יכול להיות שמצוות לא צריכות כוונה, עשית, סך הכל למדת, ללימוד יש ערך. אז מה זה משנה שאתה בכוונתך עשית את זה כדי לדעת מה לעשות?
ואתה
מתייחס לשמעי ישראל פעמיים ביום גם? כן, כן, כן,
מתייחס לך. עוד מסכנין על ברכת התורה יהיה נגיד אבלים או בתשעה באב, ימים שאסור ללמוד תורה, האם מברכים ברכת התורה?
האם?
נברכים
ברכת התורה. זה משהו אחר כבר. אז שם אנחנו כולנו כמו נשים. אנחנו מברכים על זה שאנחנו שייכים בתורה.
כן, זה מוכיח את זה.
אה, אוקיי.
זה מוכיח.
כן, שם מתוכחה אם אני לא ברכה גם מתוכחה. אוקיי, למרות שיש שם... אפשר, יש תלמוד תורה מסוים שאפשר לעשות גם בתשעה באב. פרק הנזיקים ועוד לומדים, הנזקים לומדים על כאן. בכל אופן, אז הטענה היא שמצוות תלמוד תורה עניינה לימוד בשביל הלימוד ולא ללמוד כדי לעשות. כמו שאמרתי קודם, מי שלומד כדי לעשות מקיים גם הוא ומתעסק את מצוות תלמוד תורה, הוא סך הכל לומד, אבל זה לא באמת המצווה היסודית. אולי אני כבר אזכיר, אני עוד אגיע לזה יותר בפירוט, את העניין הזה שקריאת שמע בוקר וערב. בסדר? אומרים שיש מצווה, הגמרא בנדרים בדפת, הגמרא אומרת שם, אמר רב גיד על המרב האומר שני פרק זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. אז הגמרא שואלת, והעם מושבע ועומד מהר סיני, הוא דובר שבועה, לא על נדר, לא משנה, הגמרא לא נזהרת שם בלשון נדר ולשון שבועה. הוא אומר, והעם מושבע ועומד מהר סיני, הוא מושבע, מצוות תלמוד תורה. זאת אומרת, הגמרא בשם רבי שמעון בר יוחאי המפורסם, שפרק תפילת שמע בוקר וערב, הוא יוצא ידי חובה, אז אם הוא אומר פרק נוסף, אז הוא נדר על משהו, נשבע על משהו שהוא לא מושבע ועומד עליו מהר סיני, ולכן זה חל, לכן השבועה חלה, כי אחרת אין שבועה חלה על שבועה. טוב, אני שואל, איך זה יכול להיות שמצוות תלמוד תורה זה להגיד קריאת שמע בבוקר ובערב? הרי זה הדבר הכי אבסורדי שיכול להיות. זה בדיוק הדבר שלא נוגע למעשה בכלל. להפך, תעשה הלכה יומית. זאת אומרת, כל בוקר תעשה הלכה אחת, בערב תעשה הלכה אחרת, או פסוק הלכתי, לא אכפת לי אחר. וזה מצוות תלמוד תורה. למה? איזה דבר שנוגע למעשה יש בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד?
ציצית ובחירת מצרים.
שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה לא צריך להגיד לפה של הציצית בשביל זה. עכשיו ציצית זה אנחנו מחברים. כן, קבלת על מלכות שמיים. אז מה זה? יש פה איזשהו לקח. הלקח הזה, זה הלימוד פה. לא הידיעה מה לעשות. אז זאת אומרת שאפילו ההגדרה היסודית ההלכתית של מצוות תלמוד תורה, היא לא ללמוד הלכות כדי לדעת מה לעשות. עכשיו, רבי ישראל סלנטר כותב באותו מאמר, הוא מביא מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים שיצאו בניהם גם תלמידי חכמים, אז הוא אומר מפני שלא ברכו בתורה תחילה, הגמרא אומרת. זה אומר שזה דבר נורא מוזר. מה זאת אומרת שלא ברכו בתורה תחילה? תלמידי חכמים שמשקיעים את כל זמנם ומרצם בלימוד תורה, אז הם מחפפים בברכת התורה. למה? מה הנקודה של ברכת התורה, שדווקא שם יש לנו איזה יצר מיוחד לא להגיד אותה, או לא לומר ברכת התורה לפני שהם לומדים. קצת יצר משונה קצת לאנשים שבסך הכל מקדישים את חייהם ללימוד. ומה שהוא טוען, זה שהייתה לנו אידיאולוגיה. הוא טוען, הגמרא במנחות אומרת, אותו מאמר שם שהזכרתי קודם. הגמרא במנחות אומרת שכל מצווה שאינה גמר מצווה, לא מברכים עליה. למשל על עשיית סוכה. למשל מלבד, לא משנה כרגע, על עשיית סוכה לא מברכים. מכשירי מצווה לא מברכים עליהם. זאת אומרת, דברים שהם אמצעים ולא מטרות, מצוות זה מטרות. אמצעים ולא מטרות לא מברכים עליהם. אז אומר ישראל סלנטר, אותם תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, וזה קשור למה שאמרתי קודם, הם טענו שתלמוד תורה זה כדי לדעת מה לעשות. אבל אם זה אמצעי כדי לדעת מה לעשות, לא מברכים על זה. הרי הגמרא אומרת שעל אמצעי לא מברכים, זה כמו לבנות סוכה כדי שאני אוכל לשבת בה בסוכות. אז ללמוד תורה זה כדי לדעת מה לעשות, אבל על אמצעים, על מכשירי מצווה לא מברכים. אז אותם תלמידי חכמים הייתה להם טעות אידיאולוגית, זה לא יתרה. הם חשבו שלימוד זה לימוד כדי לעשות. אז הם לא ברכו בתורה תחילה. מי שחושב כך, בניו לא יצאו תלמידי חכמים. אני לא רוצה להגיד אם זה תפס לא תפס על הרב עובדיה. בכל אופן, נכון, אמרתי שזה נוגע למה שאמרתי קודם, עם ברכת התורה וברכת המצוות, אבל זה אני משאיר בינתיים. בכל אופן, אז כל המקומות האלה בעצם מראים שלימוד תורה, ואני אומר עוד פעם, אני חושב, אז זה עוד נדבר אולי גם בהמשך, על איך אנחנו מייצבים, איך אנחנו מגבשים תפיסת עולם בנושאים מחשבתיים, מטה-הלכתיים וכו'. מה זה תלמוד תורה? אז הרבה פעמים הדרך שלנו זה ללכת לספרי הפובליציסטיקה ההלכתית, או התורנית. כן, אני יודע, מהר"ל, לא יודע, כוזרי, הרב קוק, מורה נבוכים וכל מיני כאלה. ואני אין לי כל כך אמון בצורת הבירור הזאת של סוגיות מחשבתיות, כי בתחום המחשבה אין לי אמון בו באופן כללי, אני מדבר על זה אולי בהמשך. אני חושב שהדרך לברר בצורה שבעיניי יותר אמינה, זה לעשות הבירור דרך ההלכות. בוא נראה איך ההלכה עצמה תופסת את מצוות תלמוד תורה, לא מה כותבים עליה כל מיני כאלה שכותבים ספרות מחשבתית. כי ספרות מחשבתית לא באמת מחויבת לדעתי לדיוק שההלכה מחויבת אליו. זה, אתם יודעים שאחרי יהושע, הזכרתי אותו פעם, אני חושב.
כמו בגישור סלאד.
שמה?
שהוא
ספר מחשבתי. הוא ספר מחשבתי, אבל הראיות שהוא מביא הוא, כן, בדיוק, הראיות שהוא מביא הוא מתוך ההלכה, בדיוק, וכאן אני משתמע. אני לא הבאתי את הראיון של סלאד, הבאתי את הראיון שלו מהגמרא. הראיה עם הגמרא. כן.
איפה נכנס
לדוד כמובן שמביא? כבר אני מגיע. אז בכל אופן, עדיין אני אומר, הקערה המתודולוגית, שהרבה פעמים שאנחנו ניגשים לסוגיות כאלה, סוגיות כמו סובלנות, פלורליזם, היחס לתלמוד תורה, כל מיני סוגיות מחשבתיות, אנחנו רגילים לבדוק אותן בספרות, באגף הצבעוני של ארון הספרים היהודי. ואני חושב שזה טעות. זאת אומרת, אתה כל צריך לבדוק דרך הז'אנר ההלכתי, זה הרבה יותר אמין.
כדי
להביא את פני יהושע. כן, פני יהושע אומר שבהקדמה הוא מספר שנפל עליו, היה שם רעש אדמה גדול. זה סימן שסיפרתי זה פעם. היה פה רעש אדמה גדול, והוא נלכד תחת ההריסות, ואז בפנים, כשהוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו, אז הוא נדע לו לעסוק באגדה. ואם תסתכלו בספר פני יהושע הרש"ץ, אחד האחרונים הכי עקביים, אתם תראו, לא מוותר, אין דף, אין תוספות שהוא לא עוסק בו. דף אחרי דף, זה לא מהאחרונים שמגיעים לדף ח' ועוברים למסכת הבאה. זה ראשי ישיבות. ראשי ישיבות זה אלה שמגיעים לדף ח' ועוברים למסכת הבאה. גם אני כזה, מה לעשות? אנחנו בישיבות. אבל פני יהושע הוא יהודי, הוא לא ויתר. דף אחרי דף. כל מקום שיש אגדה אין פני יהושע. אין. למה?
למה בעצם אגדה?
אז אני אומר, אגדה, הוא אומר, אנשים לא מדייקים בזה. אתה לא באמת מכוון לאמיתה של תורה, אתה אומר וורטים. בהלכה, אתה חושב טוב טוב איך אתה מגדיר דברים, מה אתה אומר. אז שם, אני חושב שאם אפשר יהיה להוציא מסקנות מטה-הלכתיות, מסקנות מחשבתיות, מתוך המדיום ההלכתי, מתוך החלק ההלכתי של התורה, בעיניי זה הרבה יותר אמין מאשר לקרוא פובליציסטיקה תורנית ולהסיק ממנה מסקנות. אפשר לראות את זה בהרבה הכשרים, יש למשל
יש למשל לוויין של שלמה, כן, המהרש"ל, אז הוא כותב בכמה מקומות דברים חריפים ביותר על, על פסיקת הלכה תקדימית. זאת אומרת, להסתמך על, על ראשונים וכו', תעיין בסוגיה ותחליט לבד. כן, חלק מהוויכוח שלו עם השולחן ערוך, היה לו פולמוס גדול עם הרמ"א והשולחן ערוך, הוא יצא נגדם בחריפות רבה. ובמהר"ל, ואח של המהר"ל כתב לזה באר מים חיים, ויכוח באר מים חיים, שמה זאת אומרת, השולחן ערוך כותב שהוא עושה רוב שם בין הראש שריף והרמב״ם. אז זה הגרלות. תלמד את הסוגיה, תגיע למסקנה, וזה מה שאתה צריך לפסוק. מה זה, מה העניין הזה של הסתמכות על, על תקדימים? תקדימים מחייבים. אולי אין בהם, אבל, אבל זה שהם אמרו, אז הם אמרו, אז מה? אז בעיין של שלמה כותב דברים חריפים, שהוא יכריע במחלוקת תנאים והמוראים בראיות. אבל שתנאים והמוראים נשארים, הגמרא נשארת לא מכריע, אף אחד מהראשונים לא מכריע, הוא יביא ראייה נגד אביי ויפסוק כמו רבא, הוא יביא ראייה נגד רב שמעון ויפסוק כמו רבי יהודה. זאת אומרת, נכנס לתוך הגמרא. עכשיו, כשמסתכלים על השו"ת שלו, אני חושב שבעיין של שלמה, אגב, ספר יותר נועז מאשר השו"ת, בשו"ת הוא לגמרי קונבנציונלי. שוט שלו מתנהל כמו שוט רגיל, בסדר, אולי טיפה יותר עם כתפיים, אבל לא משהו מאוד, מאוד שונה משוטים רגילים שאנחנו מכירים. כי בהקדמה הוא פורס את משנתו, זו פובליציסטיקה. בפובליציסטיקה הוא אומר דברים כן, חריפים ומאוד חדים ומאוד בוטים. עוד פעם, לא שהוא בא לעבוד על מישהו, אלא הוא מנסה להסביר מה האג'נדה שלו. בפרקטיקה זה לא עובד כך. בפרקטיקה הוא דן בשיטת הרמב״ם ובהג וכל גדולי הראשונים, ארי ורבינו תם. נדמה לי שהוא אפילו דן שם בשאלה, אם אני זוכר נכון, הוא אפילו דן באיזשהו מקום בשאלה מי יותר גדול, הרמב״ם או רבינו תם. וראי, הוא מגיע למסקנה שבעלי התוספות היו יותר גדולים מהרמב״ם, ולכן הוא פוסק מותם. עכשיו, בתור אחד שלא שם על הראשונים שום דבר, מה אכפת לך מי יותר גדול? זאת אומרת, מה זה רלוונטי האד הומינם הזה, כן, ההזדקקות לאדם במקום למה שהוא אומר ולראיות שלו. אז לכן אני אומר שצריך נורא להיזהר כשאנחנו באים ללמוד מאמירות תורניות שהן לא הלכתיות. לכן אין לי כל כך אמון בז'אנר הזה, הלא הלכתי, המחשבתי או משהו כזה. טוב, אפשר לראות, אפשר להבין פחות או יותר את הכיוונים, אבל הדיוק שם הוא בעייתי. טוב, אז לענייננו בעצם אנחנו רואים שה...
אתה לא עוסק בזה כרגע?
במה?
בדיוק לא הלכתי?
ודאי, אמרתי, צריך לעשות בדיוק לא הלכתי, אבל להגיע למסקנות מתוך המקורות ההלכתיים. הנושא שלי הוא נושא מטה הלכתי, וזה בדיוק מה שאני אומר. למרות שהנושא הוא מטה הלכתי, והיה מתבקש שאני נלמד יחד את המהר"ל. לא, לא אלמד את המהר"ל, אני לומד את השולחן ערוך לגבי נשים שנבוכות ברכת התורה. עכשיו עוד פעם, אפשר ללמוד גם את המהר"ל, אפשר ללמוד את כולם, אני מקווה שאני אגיע, אנחנו נלמד גם דברים שהם לא הלכתיים, אבל לגבי הסקת המסקנות צריך להיזהר, זאת אומרת, הדיוק מאפיין יותר את ההלכה, בהלכה בני אדם מדייקים, זאת אומרת, יכולים לטעות, כולנו בני אדם, אבל אתה מנסה לכוון טוב טוב ולהתיישב עם כל המקורות, אתה עובד בזהירות, ולכן אני חושב ששם באמת רואים מה הבן אדם רוצה לומר, ולא בתחומים
המחשבתיות.
זאת אומרת,
מעשיות, כן, שהן לא מעשיות, אלא מחשבתיות. יש הרבה מצוות שהן
מחשבתיות. אוקיי, זה נקרא כמעשיות.
זה לא כל כך
מעשי,
ואי אפשר
לדייק. חובות הלבבות זה
הלכה. להאמין כך וכך וכך, X, Y וזה.
לא, חובות הלבבות זה גם הלכה, זה ברור, אני מסכים.
כן, אבל...
ואהבת את השם אלוקיך, זה הלכה? אתה שם לוקח את תירה?
אבל דיוק זה לא ממש...
לא נכון, כשאתה תראה את הדיון ההלכתי במצוות האלה, לא המחשבתי במצוות האלה, אז אתה תראה, מחשבים קושיות, מתרצים, בודקים, עושים אוקינטות, זאת אומרת, בונים את זה כמו שבונים הלכה. אז מה, זה ברור, יש להלכה חלקים שלא עושים אותה עם הידיים והרגליים. אני לא טוען שאת ההלכה מקיימים רק עם הידיים והרגליים. הרמב"ם מתחילת השורש התשיעי כותב שיש נדמה לי ארבעה סוגי הלכות. אחד מהם, כמובן זה על המחשבה, על הדיבור, על המעשה, ויש עוד משהו שם, לא זוכר כבר.
לא תחמוד מה
זה. כן, נכון, יש הרבה מה, חובות הלבבות זה נקרא, וזה דיון הלכתי לגמרי. מה שהאחרונים, הראשונים והאחרונים, והגמרא, עושה אם לא תחמוד, זה בדיוק מה שהיא עושה אם לא תפסה.
זה לפחות בכיוון המעשי, יש דברים אמוניים. אז לפעמים אפשר, יש כאלה שנותנים יותר בדיוק, ויש כאלה...
אז אני אומר שמי שעוסק במצוות אהבת השם, אבל הז'אנר שלו הוא ז'אנר של מחשבה, הייתי נזהר מהמסקנות שלו. ומי שעוסק בזה במתודות ובז'אנר ההלכתי, יש יותר אמון אפריורי במסקנות שאליו מגיעים. עוד פעם, אני לא אומר שלא צריך ללמוד את הדברים האחרים, עניין של טעם, אבל,
אבל אני אומר שצריך להיזהר שמסיקים מהם מסקנות, זאת אומרת...
אבל אתה לא חושב שהיום ששומרו סותר את עצמו ועושה פה משהו שהוא...
לא, לא, אני חושב שאני אגיד לך מה לדעתי, מה קרה שם. הוא היה בפולמוס גדול עם הרמ"א והשולחן ערוך. הוא טען שלא צריך לפסוק פסיקה תקדימית. כשאתה כותב מאמר פובליציסטי, אתה תמיד מחדד את הדברים. אתה תמיד אומר, מה פתאום, לא חייבים כלום. עכשיו, בפרקטיקה, הוא גם כן מבין, בסדר, הפרקטיקה מתנהלת בדרך משלה. אז אתה כן רואה שם את מה שהוא באמת חשב. זאת אומרת, זה לא... יש משהו בהצגה הקיצונית שהוא מציג את הדברים שם. כי הוא מנסה להציג את האנטיתזה מול הרמ"א והשולחן ערוך. אבל בפרקטיקה זה לא ממש עובד ככה. אתם יכולים לראות, טוב, על זה נדבר אולי באחת הפעמים הבאות. אנשים שעוסקים בשאלה של פלורליזם הלכתי. מה המעמד של דעות הלכתיות שונות? האם כולם צודקות, אחת צודקת, כל מיני השאלות מן הסוג הזה. גם שם, יש כל מיני ספרי מחשבה שעושים פה ועושים שם, והקדמות לספרים, הקדמות לספרים זה גם חלק בפובליציסטיקה, גם הקדמות לספרי הלכה. ואומרים, וורטים לפה ווורטים לשם, והתחושה היא שלא באמת מדייקים במושגים. אנחנו נראה את זה, אני חושב. לא באמת מדייקים במושגים. ואם אני יכול להגיע למסקנה דרך סוגיה הלכתית, לדעתי זה הרבה יותר אמין, הרבה יותר חזק, ולכן אני חושב שחשוב להשקיע מאמץ, לנסות ולברר גם שאלות שהן מטה הלכתיות, לבאר את זה בעיון בסוגיות הלכתיות.
אז למה האורחים של התלמוד
השאירו
שם את כל
האגדות? שאלה טובה, אני לא יודע מה להגיד לך, אני מדלג עליהם בדרך כלל, אבל... לא, באמת, אני... לא שאני אומר לכולם לעשות את זה, אמיתית, אני לא יודע מה עושים את זה.
איך החרדים ידעו
תנ"ך? אה?
איך החרדים
ידעו
תנ"ך? אני לא יודע מה עושה, מה אני מעניין תנ"ך, מה...
גם לא
לומדים?
מה יש בתנ"ך? בקצות לא מופיע התנ"ך, אני לא יודע, לא...
מעניין התנ"ך, מה? בתקופה של התלמוד הם חשבו שזה תורה.
בסדר, יכול להיות. אבל עוד פעם, היה שם כל מיני דרושים כאלה שנכנסו לתוך הגמרא, אני מסכים. יותר מדי, לתוך הגמרא נכנסו רפואות וכל מיני סוגי ידע. אני חושב שבאותה תקופה, אם נהיה קצת אקדמאי לרגע, אני חושב שבאותה תקופה החדות של ההגדרות, מה זה תורה ומה זה לא תורה, ממש לא הייתה כמו היום. היום אנחנו יותר מחודדים עם המושגים, אז חשבו על זה בצורה יותר אינטואיטיבית כזאת. אז כל דברי חוכמה והגות וצורות להסתכל על הדברים נקרא תורה.
אבל התלמוד זה התורה, זה התורה שבאותה.
לא, תלמוד זה לא תורה שבעל פה, תלמוד זה ספר שבתוכו יש חלק מהתורה שבעל פה. התלמוד הוא ירד מסיני. התלמוד נערך על ידי אנשים שהחליטו להכניס לתוכו דברים לפי מיטב הבנתם, וזה מה שנמצא שם.
זה לא תורה שבעל
פה בתלמוד. אני אומר לך עוד פעם, לגבי הרפואות שם, מי שאחדו קורדאי חולס, האם שמה בידן או לא שמה בידן, להגיד לך שעל זה הייתי מברך ברכת התורה. אגדות, מקובל שכן, מי אני שאני אצא נגד מסורת ישראל סבא. אבל, אני לא יודע, אם אתם לומדים מזה...
אם פוסקים, אוקיי, אז צריכים להיות מתוך הלכה. אז אתה מניח דבר, אבל ההלכה מוכיחה ההפך ממה שרב מגדיר.
אני אומר, לא הלכה, המסורת ההלכתית. כן, הלכה מקובל, אני מסכים, אכן אמרתי, אני מברך ברכת התורה, אפילו אם אני במקרה באותו יום כן לומד אגדה, ויש לי סיבה, אני מרגיש לא טוב או משהו כזה. אז אני מברך ברכת התורה, כי ככה נהוג, מי אין לי ש...
זה כמו
היה שעוד שלנו,
עכשיו
כמה שיעור פרוסיסטי, זה לא מעטה. אוקיי, תסיקו את המסקנות. כמו שאמרתי, אל תסיקו את המסקנות ממה שאני אומר. תקחו את הרעיות שאני מביא ותחליטו בעצמכם מה הן אומרות. מה שאני אומר זה גם פובליציסטיקה, אני מסכים.
מה שקורה, שניים שדרשו באותה עיר, ואחד דרש עם נהיה לך, ושני אגדה, וכולם באו לשמוע את האגדה. אולי זה כדי למשוך את העם.
כן, יכול להיות, יש כל מיני הסברים מהסוג הזה, אבל אם זה כדי למשוך את העם, אז כולנו מבינים שאם ככה, אז זה לא... אבל יקימה שם, למה זכתה אסתר למלוך על 720 ומאה מדינה, בגלל שהייתה ביתה של שרה שחייתה 720 ומאה שנים. עכשיו נאמרו איזה הרי הררים של פלפולים, איך להסביר, מה הקשר בין שני הדברים. להגיד לכם שאני משוכנע שאצל רבי עקיבא היה רעיון מאחורי זה. הגמרא עצמה אומרת שהוא אמר את זה כדי להעיר את התלמידים. אז מה זה כדי להעיר את התלמידים? פירוש הדבר עשה להם פרובוקציה. עשה להם פרובוקציה כדי שיתעוררו, זה הכל.
זה לזכור את הדברים.
לזכור את הדברים, לא אכפת לי, אבל מכאן עד לחפש כישורים מהותיים בשני הדברים?
לא יודע, אולי כן, אולי לא.
זאת האגדה,
שרב
צריך לעשות
פרוקציה. אוקיי, אז הנה, אני מקיים את זה בעידו. טוב, זה הלכה, כנראה, לא אגדה.
זה בעניין של תלמוד תורה, ההגדרה של תורה. ונראה לי שאנחנו מסתובבים סביב הנושא, אז האגדה זה תורה או לא תורה?
אז אמרתי, אני חושב, אם
אני... תנ"ך זה תורה? או נביאים כתובים תורה?
אז אני אגיד לך את מה שאני חושב. אולי כאן אני באמת אזקק לטקסט לא הלכתי בשביל זה. כי אתם יודעים, טקסט הלכתי שעוסק באגדה, אני לא יודע אם יש כזה. בכל אופן, אני אסביר לך. הפובליציסטיקה היא לא פסולה. צריך להיזהר כשמשתמשים בה. עוד פעם, אני רוצה לדייק. אני לא פוסל את כל הספרים שהם לא הלכה. מי אני שאני פסול אותם. אני מתכוון, צריך להיזהר כשמסיקים מהמסקנות, זה הכל. צריך לנהוג בהם בזהירות.
וחלק גדול מהם גם מסתמכים על הלכה. אם
הם מסתמכים על הלכה, אז זה לא זה, אין בעיה. אני אומר, מי שמסיק הלכה מתוך סוגיות, מי שמסיק מסקנה מתוך סוגיות הלכתיות, לא אכפת לי אם הוא צבעוני בחוץ, הקריכה.
אתה גם כן כאילו מסתכל על הלכה כמשהו פלטוני, אבל הוא גם משהו שהתפתח עם הזמן, ומושפע מכל
פלטוני שהתפתח עם הזמן.
הוא
הפלטוני שהתפתח עם הזמן, כולל הנסיבות החיצוניות. אני אדבר על זה. אולי אני, באמת אם כבר שאלת פה, אז אני אגיד את זה כאן. תראו.
קודם
כל, אני רוצה לשמוע, אנחנו רוצים לשמוע את הדעת הרב על תנ"ך וכתובים. לא, לא, לא התחלתי לזה, קניתי למישהו, אני אמרתי את זה כל הזמן. מה יש לי להגיד על תנ"ך? תנ"ך הוא תורה, כן, אני מסכים, אבל אתה יודע, למה התורה התחילה בראשית ולא בחודש שלכם ראש חודשים? כדי שאם יבואו אומות העולם, השאלה מה לענות להם. עכשיו תחליט אם אתה רוצה לעסוק בתשובות לגויים, או שאתה רוצה לעסוק בדברים שבאמת צריך ללמוד.
למה צריך ללמוד אותם אם לא לעשות? אם הלימוד שלנו,
אני לא שומע את הדרכים וזה, אולי, לא יודע.
לא הבנתי, אני לא מבין. אם באמת הלימוד תורה על מנת לעשות הוא לא לימוד תורה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מצוות לימוד תורה, אז יש דברים אחרים שגם לא צריך ללמוד אותם, צריך ללמוד אותם כשהם לא להלכה למעשה. אז למה לימוד תנ"ך הוא לא לימוד?
לא דבר, אני אדבר על הכל. אני אגיד מה דעתי. תקבלו או לא תקבלו, אני אגיד. אבל אני בכל זאת אזקק רגע להערה שנאמרה כאן על אגדה. בנפש החיים בשער ד' רב חיים וולוז'ינל, כן, אבי הישיבות הליטאיות, אפשר לומר, המקים של ישיבת וולוז'ין, אז הוא מקדיש את הספר שלו בשער הרביעי של נפש החיים כדי להסביר מה זה תורה ומה זה לימוד תורה. בסאב טקסט זה בעצם חיבור שנכתב נגד התפיסה החסידית שאומרת שמטרת הלימוד היא דבקות בקדוש ברוך הוא. והוא אומר שזה נכון שמטרת הלימוד זה דבקות בקדוש ברוך הוא, אבל לא במובן החסידי. לא שהלימוד נעשה כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, אלא הלימוד הוא עצמו דבקות בקדוש ברוך הוא. לא שהלימוד נעשה כדי לחולל חוויית דבקות, חרגונות רליגיוזיים כאלה או אחרים, אלא הלימוד הוא בעצמו, כשאתה עוסק בשפיר ושיליה, בשור שנגח את הפרה, אתה עכשיו נדבק בקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לחשוב עליו בכלל. ולכן כל השאר הזה מוקדש לשאלה הזאת בדיוק, אז מה זה הלימוד הזה? מה הוא בא להשיג? עכשיו, בתוך הדברים שלו, קודם כל, אולי כבר אם אנחנו פתחנו אותו, בפרק ג' אז הוא כותב שם כך, אבל האמת כי עניין לשמה, ללמוד תורה לשמה, כן? פירוש לשם התורה. אז ללמוד תורה לשמה, פירושו ללמוד את התורה בשביל התורה, לא בשביל מטרות שהן מחוץ לתורה. והוא מדבר כמובן לא על המטרות של לעשות, עוד לא את זה הוא בא לשלול כאן, אלא את המטרות של הדבקות, זאת אומרת של החוויה הדתית. אז הוא אומר, לא צריך לעשות מזה אמצעי למשהו אחר. והעניין, כמו שפרש הרול ז"ל, על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק, עשה דברים לשם פועלן, לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו, ודבר בהן לשמן. כל דיברוך ומסעך בדברי תורה יהיה לשם התורה, כגון לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול, ולא לקנטר ולהתגאות. דקדק, עכשיו זה עד כאן לשון הראש, דקדק לבאר שינוי לשונו דרבי אלעזר ורבי צדוק, שבעשייה אמר לשם פועלן, ובדיבור אמר לשמן. את המצוות זה השם פועלן, מי שפעל את המצוות, הקדוש ברוך הוא. את המצוות צריך לעשות לשם הקדוש ברוך הוא. ואת הלימוד, לשמן. זאת אומרת, דבר בהן, בדברים, לשמן, לשם הדברים עצמם. זאת אומרת, לימוד תורה לשמה פירושו לשם התורה. לכן בעניין העשייה פירש לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו, ובעניין הלימוד פירש לשם התורה,
וזה בעצם התזה הבסיסית של שער ה. עכשיו בשער בשער ד'. עכשיו בפרק ו' יש נקודה מאוד מעניינת. הוא עצמו נזקק לשאלה, אז למה לומדים אגדות? והוא אומר ככה, לזאת האמת שזוהי הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא יתברך שמו, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, על כל פנים זמן מועט, ביראת השם תאורה בתארת הלב. זאת אומרת, היראת השם היא מכשיר מצווה למצוות תלמוד תורה, ולא להפך. ולא שתלמוד תורה זה מכשיר מצווה ליראת השם. ועל זה הוא אומר, זה קורת חומתים, כן, זה ידוע נפש החיים הזה, שצריך, הוא אפילו עושה חשבון כמה מתוך הזמן צריך להשקיע ביראת השם, כמו החומתים ששומרים על התבועה. אז הוא מביא ראיה מהגמרא, איזה אחוז חומתים צריך להכניס בתוך תבועה, זה ממש חשבון של דקות. זאת אומרת, כמה דקות לכל שעה צריך להקדיש ליראת השם. בכל אופן, ואז הוא אומר, ויכוון את להידבק בלימודו, להידבק בלימודו בו בתורה, בו בהקדוש, ברוך הוא עיינו, להידבק בכל כוחותיו לדבר השם, זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך ורצונו חד. וכל דין וההלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך. שכן גזרה רצונו שיהיה כך הדין, כשר או פסול, תמר וטהור, אסור ומותר, חייב וזכאי. אז הוא טוען את הטענה שהוא ורצונו חד של הקדוש ברוך הוא, זו סוגיה פילוסופית שאני לא אכנס עליה כאן, אבל זאת ההנחה שלו. ברגע שרצונו של הקדוש ברוך הוא זה הוא עצמו, אז להידבק בקדוש ברוך הוא כרושו להידבק ברצונו. כי בו עצמו אני לא יכול להידבק. במילים אחרות, המטרה של הלימוד היא עצם הלימוד. כשאני עוסק בלימוד, אני דבוק בקדוש ברוך הוא, כי רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר שבו אני עוסק.
הספר שקראת הרגע
הפוך, הוא דווקא נדבק
לאותם חלקים המשפט האחרון,
דבר
רק על המצוות,
רק על
קיום המצוות,
לימוד
לצורך,
וזה לא
התורה.
רגע, אני עוד באמצע, שנייה. ואז הוא אומר, כיוון שהוא רצונו חד, אז כשאתה באמת תורה, אתה בעצם דבוק בקדוש ברוך הוא. זה לא מכשיר שבעקבותיו תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. העיסוק עצמו הוא הדבקות. עכשיו הוא אומר,
זה יכול לקרוא מצוות? מצב.
כל מצווה.
כל מצווה זה מצווה, אבל תלמיד תורה כאן הוא כמו כאשר המצוות.
ברור, ברור, לא, ללמוד את המצוות, לא לעשות אותם. ללמוד את הלכות מצה. לא, זה לא.
זה כמו שאני לומד תורה כדי ללמוד. או שם יש
איזה שער ג' זה לא קשור. שער ד' עוסק בין ללמוד איך לאכול מצה.
אבל אני שואל, אבל מה ההבדל בין קיום מצוות אחרות מעשיות?
אז זה מה שהוא אומר, כל פעל השם למענה הוא, את מה שהוא פעל, את המצוות אתה צריך לעשות למען פועלן. למען הקדוש ברוך הוא, והלימוד הוא לשם הלימוד עצמו.
זה מצוות חסידיות.
נכון. את ההבחנה הקטגוריאלית שלו הוא עושה בדיוק בין לימוד תורה לבין מצוות, אבל התוכן של לימוד התורה הוא כל המצוות. אני לומד את מתן, אני לומד את קורא פסח, אני לומד את כל המצוות. עכשיו תראו את המשפט הבא. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקות על שום דין, אז עכשיו הוא הולך להסביר עוד רגע, אבל שימו לב, מה זה הפתיח הזה? אם אנחנו מדברים על זה שהוא רצונו של הקדוש ברוך הוא חד, מה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא? רצונו של הקדוש ברוך הוא זה הציוויים, מה שהוא רוצה שאני אעשה. אז מה זה קשור להגדה? מה זה קשור לתנך? מה זה קשור לכל החלקים של התורה שלו? מביאים הרצון של הקדוש ברוך הוא, או ציווי של הקדוש ברוך הוא, החלקים הלא הלכתיים. אז זה צריך תירוץ, למה גם זה תורה? כיוון שבאופן בסיסי תורה זה להידבק ברצונו של הקדוש ברוך הוא, זה תורה. ועכשיו השאלה, אז מה עם כל השאר? כל מה ששאלתם בכל מיני גוונים שנים קודם, ואז הוא אומר, גם כן דבוקו בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, כי התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפי ויתברך למשה בסיני, כמו שאמרו רבותינו זה הסוף פרק ב' במגילה וכו'. מה הוא בעצם אומר? זה נקודה מעניינת. בדיוק. וזה נקודה שהרבה לא שמים אליה לב. זאת אומרת, הטענה ששני החלקים האלה של התורה פועלים באופן שונה. זאת אומרת, ההלכה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. האגדה זה דיבורו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש חידוש גדול. גם כשאני עוסק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, אני דבוק בו. והטענה שהוא דיבר את הכל כבר במעמד הר סיני, לא, עוד פעם, אני לא חושב שזו טענה היסטורית, אבל הכוונה, יש לזה מעמד של דבר השם, וכיוון שכך, אז גם הדבר הזה הוא אמצעי להידבק בו. עכשיו מי שיקרא את כל ההמשך, שאנחנו כבר לא נספיק לעשות את זה, אז יוכל לשים לב שההיררכיה הזאת נשמרת. יש היררכיה פה. בגלל שכשאתה עוסק בהלכה, אז אתה עוסק ברצונו, אבל גם בדיבורו. הקדוש ברוך הוא גם דיבר את ההלכה, לא רק את האגדה. אז בעצם כשאתה עוסק בהלכה, אז אתה דבוק בו לגמרי. זה רצונו בדיבורו. כשאתה עוסק באגדה זה גם תורה. כי אתה עוסק בדיבורו. הוא מביא אחרי זה רק מדרש אחד אני אביא, מדוד המלך. לכן אמר דוד המלך, איך זה הולך שמה? הוא מביא פה את ה... הוא קודם כל הוא כותב, אולי עוד, טוב, דוד המלך אמר, אני לא, באחד הפרקים הקודמים נדמה לי, שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שעיסוק בתהילים יהיה כמו עיסוק בנגעים ואוהלות. אם מטרת התורה היא הדבקות, אז הפוך, אז צריך לבקש שנגעים ואוהלות יהיה כמו תהילים. אז הוא אומר שכשאתה עוסק בתהילים, שזה פסגת הדבקות, יהי רצון שגם זה יחשב תלמוד תורה, כמו נגעים ואוהלות ושפיר ושנייה וכל הדברים הטכניים ההלכתיים. אז זה אני חושב שגם כן מביע את אותו עניין. אבל פה הוא מביא אחר כך גמרא מאוד מעניינת, הגמרא בגיטין, לגבי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל ידעתה ורבי יונתן על פילגש בגבעה, השאלה מה אותו אחד מצא לפילגש, נימה או זבוב. ואז הם מתווכים שמה, ואז מגיע רבי יונתן פוגש את הקדוש ברוך הוא, והוא שואל אותו במה עוסק רבי אביתר, סליחה, פוגש אשכחי רבי אביתר לאליהו, אמר לי, מה יקרא עביד קודש בריחו? אמר לי, אסיק בפילגש בגבעה. כן? דבר השם. פילסוגיה פילגש בגבעה, שאלת על תנך. הם למדו תנך. מה הוא נצא לה? וזה אגדה בגמרא, אגב. העיסוק בסוגיה פילגש בגבעה, זה החלק האגדי של הגמרא. אז פה אנחנו נראה את התנך ואת האגדה של הגמרא ביחד. בסדר? אז הקודם ברוך הוא גם הוא עוסק בפילגש בגבעה. ומה איקי אמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר? מעניין, שיחריע. אביתר בני כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר. אתה צודק, אתה צודק וגם את צודקת. והיינו, מפני שרבי אביתר ורבי יונתן עסקו ביניהם בעניין פילגש בגבעה, אז באותה עת גם הוא התברך שנה דבריהם ממש. והוא התברך שמו ודיבורו חד. בסדר? זאת אומרת, גם דיבורו הוא אחד איתו כמו של רצונו. אתם תשימו לב, הרי השאלת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש כמובן את השאלה המפורסמת, זה הריטב"א בעירובין, שהוא שואל שמה, איך זה יכול להיות ששניהם צודקים, גם זה צודק וגם זה צודק שהם חולקים. איך זה יכול להיות?
שישב על הקבר של הבן צורה
ומורים. בדיוק, וזה אותו רעיון, שבאמת זה בדיוק אותו רעיון, ובעצם מה שאני חושב שהפירוש שהוא מציע במובלע כאן, נדמה לי לפחות, אמרנו, זה טקסט לא הלכתי, אז אני יכול רק לנחש. מה שהוא מציע כאן, שימו לב למשפט, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לא רצון אלוקים חיים. רצון אלוקים חיים יש אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. אז אם בתניא ובתהילים מתווכחים, אחד מהם צודק והשני טועה. אבל בפילגש בגבעה, שזה דבר השם, לא רצון השם. מה הקדוש ברוך הוא דיבר? לא מה הוא רוצה. הוא דיבר את זה, והוא דיבר את זה. כשהוא עוסק בסוגיית פילגש בגבעה, אז הוא אומר, אביתר בני אומר כך, יונתן בני אומר כך. והגמרא, זה הסבר לגמרא. הגמרא בשביל זה אומרת לנו את כל ההקדמה הזאת, שאביתר בני אומר כך ויונתן בני אומר כך. למה? כדי להגיד לי שהקדוש ברוך הוא אמר גם את זה וגם את זה. אז תשאל אותי, איך זה יכול להיות ששניהם צודקים? לא נכון ששניהם צודקים. או שהוא מצא לנימה, או שהוא מצא לזבוב. הגמרא בהמשך אומרת, זבוב נימה מצא ולא הקפיד, זבוב מצא והקפיד, או משהו כזה. זאת אומרת, היה שם איזשהו שילוב של שניהם, ושניהם טעו בעצם. מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, פירושו של דבר ששני הצדדים הם דבריו של אלוקים חיים.
אבל נאמר אותו דבר על
בית הלל ובית שמאי. זהו, אז בבית הלל ובית שמאי מדבר עוד. זה הסוגיה שאני אעסוק, כי שם זה כן נאמר בהקשר הלכתי, אני אדבר על זה שם. כן.
אז בדברי אלוקים, בטח כנראה לי שיש לקח בזה, כאילו מסר, שזה המטרה שלה, כן? וברצון השם מבחינת הלכתי, אם זה לא ללמוד לעשות,
אני עכשיו רוצה לסגור את המעגל, כי לפחות שאני אשאר עם איזשהו קטע סגור. אז מה אתה אומר בעצם? אני רוצה לעשות פה הבחנה הראשונה בין, וזה עוד פעם, אפשר להאריך בזה, כי זה איכשהו בזמן האחרון נדמה לי משתנה התפיסה לגבי זה, בין תורה בגברא לתורה בחסדא. זאת אומרת, כאשר אנחנו לומדים מקור הלכתי, תמיד אנחנו מזכירים את הצוד בהקשר הזה, כשאנחנו לומדים מקור הלכתי, זה תורה בחפתא. תורה בחפתא פירושו של דבר שכל מי שלומד את זה קיים מצוות תלמוד תורה. זה תורה אובייקטיבית, הדבר עצמו הוא תורה. זה לא אומר, אני לא בעד השיטה ההיסטוריציסטית הזאת, כן, שכל מה שהקצות אמר בעצם התגלה למשה בסיני, זה לא נכון. אלא הקצות זה הפירוש שהוא נתן למסורת שהגיעה אליו מהר סיני. אבל התודעה שלו היא תודעה פרשנית, זאת אומרת שהוא ניגש, וזה נכון, זה ברור שזה ככה, שניגשים, וזה קשור למה שאמרתי קודם, שניגשים לעיסוק הלכתי במשהו, התודעה שאיתה אתה מגיע היא תודעה פרשנית. אתה מקבל נתונים, אתה חושב מה משמעותה ומציע פירוש. עכשיו יש אחד מציע פירוש אחד, השני מציע פירוש אחר, ברור, כי אנחנו בנויים אחרת, הפרשנויות שלנו הן שונות. אבל ביסוד, החוויה שלנו היא חוויה פרשנית. לעומת זאת שעוסקים במחשבה, לעניות זה הפתע שאני רוצה לטעון כאן, זאת לא פרשנות. שמישהו יגיד לי למה, את מה הכוזרים מפרש. לא מפרש כלום, הוא כותב את מה שנראה לו. זה לא עבודה פרשנית. אותו דבר, אני אגיד לכם יותר מזה, המהר"ל, שעל כל דף יש שם שלושה מדרשי חז"ל. אתם באמת השתכנעתם שהוא מפרש את מדרשי חז"ל? הרי ברור שהוא מגייס אותם ואונס אותם בשביל שהם יגידו את מה שהם צריכים להגיד. תסתכלו ותקראו, זה הרי פירושים שלא, חלק גדול מהם פירושים שלא באמת מסתברים במדרשים האלה. אלא מה? הוא ברור שהוא לא בא בכלל, זה בכלל לא תודעה פרשנית. הוא עושה, אני אומר, זה לא ביקורת, זה טבעו של התחום. אז אתה מייצר משנה, ולכן כל משנה המחשבתית בכלל נראית אחרת מהשנייה, אין פה, זה לא סתם מחלוקות כמו שיש בעולם ההלכתי. הם מדברים בשפה שונה, הם בכלל לא יכולים לדבר אחד עם השני. כי כל אחד יצר שפה משלו. עכשיו, בעניין הזה, ככה דעתי האישית, זה תורה בגברא. תורה בגברא במובן הסובייקטיבי, זאת אומרת, אם מישהו לומד את זה וזה בונה מבחינתו תפיסת עולם וכו', אז הוא למד תורה, זה דבר מאוד חשוב. אבל אם מישהו לומד את זה רק כי זה כרוך בספר קודש שאתה במוסד הרב קוק, אבל בעצם זה לא באמת בונה אצלו תפיסת עולם, אז לדעתי זה ביטול תורה.
רואים אותו דבר, איזה מושג הלכתי שמאוד תלוי בדעות, דוגמה, נשים מותר להם ללמוד תורה. אתה רואה אותו דבר שכל אחד יש לו את הדעה שלו, הוא מגייס את הקורות כדי להסביר את שלו.
אז זו שאלה, ברור, זו שאלה של מינונים. כולם בני אדם. אף אחד מאיתנו לא פועל בחלל ריק. כל פוסק, כל פרשן, כל אחד מגיע עם כל המטען שהוא מביא איתו. וזה ברור, אנחנו בני אדם, כך צריך להיות. זה לא ביקורת, ככה אנחנו, אבל שבוע הוא ברא אותנו ככה. שאלה היא של מינונים. בבסיס, העובדה שאתה כן מנסה להסביר את המקורות השונים, ואם יש מקור שסותר אותך, אתה תסביר למה אתה לא הולך איתו. אתה תגיד שיש מחלוקת והרמב"ם אומר כך, אתה תעבוד במתודה הלכתית. עכשיו, אני לא טוען שזה לא תלוי בתפיסות העולם, אתה יודע שזה תלוי בתפיסות העולם. אבל בבסיס, אתה חי בתודעה פרשנית. כשהפרשנות חלק ממנה זה אני, אין מה לעשות. המשקפיים שלי קובעים במידה רבה מה יהיה התוצר הפרשני. אבל בהחשבה זה לא משקפיים שמסתכלים על משהו אחר, זה פשוט, הדבר עצמו הוא המשקפיים. אתה מבין, זה לא שיש שם משהו וכל אחד בא עם משקפיים שלו. המשקפיים זה הדבר, רק משקפיים.
חייבים לאכול בשביל להיות צבעים, אבל לא אוכלים רק לחם.
אוקיי.
אז אתה אוכל את התבלין הזה.
זה
נמדתי,
המסקנה היא בדיוק מה שאמרתי.
כל אחד לא אוהב אוכל אחר.
מאה אחוז, בדיוק מה שאמרתי. אבל אם אתה באמת אוהב את המערל, אוהב, הכוונה זה בונה אצלך משהו, מצוין, זה תורה לא פחות חשובה מהתורה ההלכתית.
אני חייב ללכת, זה לא
בגלל שאני לא מסכים. אין בעיה, כל אחד אוכל מה שהוא רוצה.
אני הולך לרוץ, אתה לא.
הם רצים, אנחנו רצים. אז אני רוצה לומר ש... אני לא טוען שלא צריך ללמוד את הדברים האלה. אני רק טוען שיש להם מעמד שונה מאשר ההלכה. בהלכה, גם אם אתה לא מסכים עם הקצות, אם למדת אותו, למדת תורה. אתה לא מסכים איתו. אבל במחשבה, אם אתה לא מדבר אליך, המערה, לא בונה אליך שום דבר, אז יש בזה מידה של ביטול תורה.
אז זה בדיוק המחלוקת, כן, של האחרים. בוא נגיד, אם רבי יצחק היה כאן היום, אז הוא היה אומר, הרב קוק אמר את הגדולה הזאת, כן, וזה רצון המהר"ל, הרב קוק והכוזרי, זה בדיוק רצון השם, ומה שהרב אומר היום, זה מדרון חלקלק לדברים...
זה מדרון חלקלק או לא, זה שאלה טכנית, השאלה אם זה נכון. אם זה לא נכון, אם זה נכון, אז עכשיו שאלה דון, כיוון זה מדרון חלקלק לא להגיד את זה. בסדר, אבל מדרון חלקלק זה לא טענה.
זאת חברה מאוד מעניינת, כי החלק השני אומר, המחשבתי זה בדיוק רצון השם, ורק...
מה זה רצון השם? כשאנחנו מספרים על זה שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ככה, או שאנחנו עם סגולה כזה או אחר? מה רצון השם פה? זה עובדות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? איזה רצון מתגלה לי כשאני לומד את זה? זה לא קטגורית, זה לא שאלה שהיא אידיאולוגית. מה אופי התוכן שבו עוסקים?
זה גורם לי לתאתגר, יכול להיות שאני קורא את המראה הזאת, אני דווקא לא מסכים וזה לא בונה אותי, אבל זה מאתגר.
גם טוב, אין לי בעיה, גם טוב.
אז כשאני פותח את הספר, אני לא יודע איזה כיוון שיהיה
להם. אולי תזהה
אותי?
אז זה פשוט תורה באונס, בסדר, זה תענוץ, בסדר. אם בסוף זה לא אתגר אותך ולא בנה אותך, אז ביטלת תורה, אבל היית אנוס, אני מסכים. עוד פעם, אני אומר אבל, אין לי בעיה, הבניין יכול לעשות בצורה פוזיטיבית או נגטיבית. זה בסדר גמור, בסדר. צריך ללמוד כאן דעות שאתה לא מסכים איתן. אבל אם זאת שפה, שבכלל לא, זה לא שפה שלך, אתה לא מתנקח איתו אפילו, זה הזוי. ואני מרגיש לך לגבי הרבה מאוד...
השיעור הזה,
זה תלמוד
תורה?
לא יודע, תחליט את זה.
אבל ללמוד כיפור, בגמרא בהלכה, אם זה לא נותן לך מצד מעשה, זה לא נותן לך כאילו מחשבה בדעת באמת מה שיש מטרה בזה.
אוקיי, אז אני עכשיו, הנקודה שבה, טוב, אני אצטרך לעצור פה, אבל הנקודה שאני מכאן ממשיך זה בדיוק הנקודה הזאת. מה המעמדו של לימוד הלכתי בעיון? עד עכשיו תיארתי את כמעט את האנטיתזה של מה שאמרתי בהתחלה. מה שאמרתי בהתחלה זה שלימוד אין מטרתו לדעת מה לעשות. עכשיו פתאום תקפה עליי משנתי. עכשיו פתאום אני מחליט שרק לימודים של מה לעשות זה תורה. וכל השאר הלימודים זה לא תורה. יש פה איזושהי סתירה בדבריי. אז אתם יכולים להגיד שדבריי המחשבה ולכן, בסדר, לא נזהרים, יש סתירות, צריך להיזהר. אבל אני בכל זאת רוצה לטעון שיש כוונה בדבריי. ומה שאני רוצה לטעון, אני אגיד את המשפט אחד ונעשה את זה כבר בפעם הבאה. הטענה שלי היא שבעולם ההלכתי זה ללמוד את רצון השם. אבל המטרה היא לא לעשות, אלא המטרה היא להיות דבוק ברצונו. להיות דבוק ברצונו פירושו לאמץ את צורת ההתייחסות, את צורת ההסתכלות. מי שקרא את איש ההלכה, אני חושב שיש שם כמה קטעים מאוד יפים בעניין הזה, שכשאתה רואה מקווה, כן, אז אתה לא חושב על איזה יופי ואיזה מים וזה, אלא מיד אתה חושב על טבוליום וכל מיני דברים כאלה. עכשיו זה כמובן תיאור ספרותי של מה שאני אומר כאן, גם כשאני אומר שהחלק ההלכתי הוא בעצם הליבה של לימוד תורה, אני לא מתכוון לומר פה שמטרת הלימוד היא העשייה. אין סתירה בין שני הדברים שלי. זה התורה, זאת הליבה של התורה, או תורה בחפצה, לבדים לתורה בגמרא, אבל מה פירושו ללמוד את התורה הזאת, זה דיון אחר. אז בנפשך אם כבר היינו רמז ראשון, הוא בעצם אומר, המטרה היא להיות דבוק ברצונו. וזה בכלל לא קשור לביצוע אחר כך, לעבר הביצוע אחר כך המצוות צריך לשם פועלן, זה בכלל, זה לא קשור. הוא מדבר על ללמוד את מה צריך לעשות. ללמוד את מה צריך לעשות זה ערך שעומד לעצמו, זה הידבקות בקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה להתלתק את זה יותר תוכן מאשר סתם הידבקות בקדוש ברוך הוא, וזה כבר...
חשבתי שאלה
דומה
משהו, זה ברש"י
של דפוקותיים? כן, אוקיי, זה ברש"י הזה רגע, בוא נזכר בו. איפה?
פה זה קומש.
דיבור את הפרשת השבוע לא נצא מתאורת. רש"י אומר ככה, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות? לכאורה בחוקותיי תלכו, תלכו בחוקותיי, תעשו את מה שאני רוצה, כן? יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר, ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, דרש יבא, הבו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים. כמו שנאמר, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. שימו לב, את מצוותיי תשמרו, הוא לא אומר לקיים את המצוות. מה זה את מצוותיי תשמרו? הבו המילים בתורה על מנת לשמור ולקיים. הכל זה מצוות תלמוד תורה. הכל זה שלושה חלקים במצוות תלמוד תורה. שלושה חלקים במצוות תלמוד תורה, אף אחד מהם לא עוסק בקיום מצוות. לא בחוקותיי תלכו, לא את מצוותיי תשמרו. את עשיתם אותם, שמופיע בסוף הפסוק, זה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. אז עשיתם אותם זה קיום המצוות. אז מה זה הקודמים? בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו. את מצוותיי תשמרו זה גם קיום המצוות. חוקותיי תלכו, ללכת זה לעשות, זה גם קיום המצוות. הוא אומר, לא. שני החלקים הראשונים זה שלושה חלקים של לימוד תורה. אז הוא אומר, את מצוותיי תשמרו, כן, אז הוא אומר שתהיו עמלים בתורה, ואחרי זה שתהיו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים. זאת אומרת, יש את עמל התורה כשלעצמו, יש את עמל התורה על מנת לשמור ולקיים, מצוות הנשים, מה שנקרא, ואחרי זה יש לעשות את המצוות עצמן. לעשות את המצוות עצמן, את הפרשייה השלישית. בסדר? וזה בדיוק ההבחנה שאנחנו מדברים עליה כאן. ולכן כשאומרים תמיד תהיו עמלים בתורה, אני חושב שיש פה איזו טעות די נפוצה, הוא לא מתכוון לזהה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, שצריך ללמוד, אבל צריך גם להתאמץ כדי ללמוד. צריך לרוץ במקום תוך כדי שאני לומד. אלא הכוונה, עצם הלימוד עצמו, העמל התורה עצמו, לא בגלל התוצאות שלו. זה לא ללמוד כדי לדעת אפילו, אלא ללמוד כדי ללמוד, אפילו לא כדי לדעת. בסדר? אפילו זה בעצם, הייתי אומר אפילו יש שלושה חלקים, השניים הראשונים הם בעצם שלושה. יש ללמוד כדי לדעת, ויש ללמוד כדי לקיים. שלושה דברים. וכולם בתוך עולם הלימוד. ואחרי זה יש גם את הקיום. ומצוות תורה, מצוות הלימוד תורה שעליה מדובר כאן, זה העמל עצמו. העמל עצמו הכוונה לימוד לשם הלימוד, הלשמה של רב חיים וולוז'ין. לשמה לשם התורה. בסדר?